זה אותו דבר.
עכשיו זה כבר הלב.
טוב, ערב טוב ומבורך. ובכן, קהל קדוש, אנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמות. מה, הפסדת את השיעור הקודם? זה פשע. לא עשית חרקירי מאז?
אצל היהודים לא עושים דבר.
אה, בסדר. טוב, אז אל תעשי. ובכן, קהל קדוש, אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר שמות, ואנחנו בפרק י' פסוק א'. יש פה עוד ספרים למי שאין. מישהו רוצה ספר? יש פה מלן תלפים ספרים. הנה, הנה. הנה, כמה שאתם רוצים. יש פה עוד. פרק י' פסוק א'. ויומר השם אל משה בו אל פרעה, וכאן עצרנו בפעם שעברה. אתם בוודאי זוכרים שהשאלה, הדיאלוג המתקיים בין פרעה למשה, סובב מסביב לשאלה אחת: מניין הזכות של העם העברי להפריד את גורלו ההיסטורי מהגורל ההיסטורי של כל האנושות? זה בעצם מה שעומד ביסוד הוויכוח. ברור? זוכרים שזה הנקודה? זוכרים שזה הנקודה? כן, זוכרים. והבירור של הטענות של פרעה נעשה דרך המכות. מהו מספר המכות? 10. סימן שמהו מספר הטענות של פרעה? 10 גם כן. האם אתם זוכרים שקראנו עד עכשיו על 7 מכות? אם כן, נשאלת השאלה, מדוע מאחר ונאמרו רק 7 מכות לא ממשיכים ב3 מכות נוספות? כלומר, מדוע פרשת וערה מסתיימת כאן ושלושת המכות האחרונות נמצאות בפרשה אחרת? אמנם השאלה הזאת איננה שאלה כל כך קשה, מאחר ו שלושת המכות, מאחר וחלוקת הפרשיות של התורה היא חלוקה מאוחרת. אבל בכל זאת, גם המסורת הרבנית שמחלקת את הפרשיות באופן כזה ש7 מכות נמצאות בוערה ו3 מכות בפרשת בו, מסורת זו צריכה ברור אף היא. עד כאן ברור?
זה לא חלוקה נוצרית?
לא, החלוקה לפרשיות איננה חלוקה נוצרית, החלוקה לפרקים היא חלוקה נוצרית. הפסוקים זה משלנו, הפרשיות זה שלנו, הפרקים זה הנוצרים. בסדר? אז אם כן, צריך לברר מה המשמעות של החלוקה הזאת. והסברנו ש7 המכות האחרונות ביררו באופן נחרץ את זה שעם ישראל מהווה כמין אנושות אחרת מאשר מצרים.
נשאר לא כולם.
מה, רוצים להקפיא אותי? כן. מאשר כל העולם כולו. כן? כל העולם נמצא בנתון, יש לו נתונים של הידרדרות מוסרית כזאת, שאי אפשר היה לבסס את ההיסטוריה היהודית האמורה לתקן את העולם כולו, אי אפשר היה לבסס אותה על יסוד ההיסטוריה האנושית הכללית. ולכן לא הייתה ברירה אלא להפריד את ישראל ממצרים. עד כאן ראים. כן, בבקשה. זה דבר שצריך לברר. גם מה שאתה אומר כאן, זאת שאלה חריפה מאוד, שתועלה על ידי פרעה בעצמו. בהמשך. מה? הוא שואל, האם בכוונה הראשונה של הבורא לא היה צריך להיות שאנחנו נחיה את ההיסטוריה שלנו על גבי ההיסטוריה של האומות? כלומר, האם ההפרדה המוחלטת הזאת בין ישראל למצרים היא רצויה מלכתחילה או לא. בסדר? אגב, להבדיל, גם שואל שאלה זו הרב קוק בספרו אורות. גם הוא שואל את השאלה הזאת. והוא לא נותן תשובה פשוטה בכלל. כלומר, כמו כל השאלות היסודיות, שאלה, תשובה פשטנית בהכרח מתעה. אבל אז מה יכולה להיות הטענה של פרעה אחרי שהתברר לו בשלושת המכות הראשונות שאנחנו בני אברהם ובני יצחק ובני יעקב, ואחרי שהתברר לו במכה הרביעית שישראל חיו באופן היסטורי בנפרד מן האומות, ואחרי שהתברר לו בדבר שכין וברד שהאנושות נפלה בשפיכות דמים, בעבודה זרה ובגילוי עריות, מה עוד יש לו לטעון לפרעו נגד ההפרדה של של שתי ההיסטוריות?
שתי ההיסטוריות או שני העמות? למה שתי ההיסטוריות?
היסטוריה נפרדת. כלומר, פרעו מסכים שאנחנו עם אחר, אנחנו לא מצרים. אבל למה שלא נחיה את ההיסטוריה שלנו עם מצרים, בתוך מצרים? ברור, זאת השאלה. מה יכולה להיות? מה?
אמרת פעם קודמת שזה קשור לדעמים, אם זה יחד של הורות,
שכל
שחר,
הורות. הורות? כלומר, בסופו של דבר, יכולה להיות טענה של פרעה, שאומנם עם ישראל ומצרים הם נבדלים זה מזה באופן מוחלט, יחד עם זאת יש מכנה משותף, והוא שכולנו נבראים של אותו בורא. ומאחר ואנחנו נבראים של אותו בורא, לא ייתכן באופן מוחלט להפריד את ההיסטוריה של זה מזה. אם לא, אז הקדוש ברוך הוא היה מסדר שהמצרים יחיו על המאדים ובני ישראל על נוגה, ואז היה הרבה יותר קל. אם ריבונו של עולם שם אותנו באותו כדור ארץ, אז זה סימן, שלום, אם ריבונו של עולם שם אותנו באותו כדור ארץ, זה סימן שישנה תוכנית משותפת. אז למה אתם נפרדים, נבדלים מאיתנו? טענה יפה או לא?
לא.
מה זה לא?
לא.
למה זאת לא טענה יפה?
כי למה דווקא אנחנו, יש עוד עמים, כאילו כדור הארץ.
מה? זאת השאלה. מי מייצג? לא, מי שמייצג את המיטב של ההתפתחות של התרבות האנושית באותם הימים, זו מצרים. זה הכי טוב שיש. זה השפיץ. עם ישראל מציע מהלך אלטרנטיבי. והשאלה היא, בזכות מה?
ועם ישראל ביחס למצרים.
יניב, מה אתה נרדם? בסדר. שים לב. טוב.
וישראל ביחס למצרים, מה
עם זה עכשיו? ערב טוב, נעמה. מה זה האיחור? כן, בסדר. טוב, כן, סליחה. מה?
וישראל
ביחס
למצרים, מה עם זה עכשיו?
שמי רוצה? משה רוצה. אנחנו מהווים בשלב הזה של הסיפור, אנחנו מהווים את הבסיס הכלכלי של הממלכה המצרית. אם אנחנו יוצאים ממצרים, יש התמוטטות של מצרים מכמה בחינות, מהבחינה הכלכלית, מהבחינה הפוליטית, וגם מבחינת היותה הכוח המוביל של התרבות האנושית. כן? כלומר, ראש החץ של הקדמה האנושית נשבר, ובמקום אותו ראש חץ מגיע ראש חץ אלטרנטיבי אחר. צריך להצדיק את זה. כן, בבקשה.
לא מתחשב פה רק על העניין הכלכלי, לא בגלל ש
הבסיס הכלכלי זה הבסיס של הכל.
זה מרקסיסטי,
ודאי זה מרקסיסטי, למה לא? זה ממש הפחדת אותי מהמילים האלה. עכשיו זה לא סתם כוח, ודאי. כל הכלכלה המצרית בנויה על העבדות. מה תעשי בלי עבדים? גם היום אגב, זה אותו דבר. כל הכלכלה בנויה על העבדות. על העבדות, קוראים לזה אחרת. כן.
אבל
משהו לכאורה, כל שפרעה יותר מעמיק והולך מ... אתה יודע, ממשהו רחב עד למקור, דווקא אחרי שהוא נסע הרבה יותר ויותר פתטי, כאילו יותר, אתה יודע, הארגיומנט שלו נשמע פחות חזק, אני מסכים איתך, זה אוקיי, יש עוד הרבה עמים, אתה לא...
לא, אבל הוא, לא, סליחה, אני לא מסכים איתך. מצרים זה העמים, זו האנושות. כלומר, הלב של האנושות באותם הימים זה מצרים, והלב של מצרים זה פרעה. כלומר, אפשר לומר שפרעה פה מייצג את האדם מול האדם. בסדר? אני דווקא כן חושב שזה רציני. זו דעתי, כן, בבקשה. האם היית בשיעור הקודם? כן, אז דיברנו על זה. זה היה המילים האחרונות של השיעור הקודם. כן, שדיברנו על זה. שכאן, וכאן אני רוצה מיד להתייחס לדברים שלה. הטענה הזאת של פרעה, האם היא הועלתה אי פעם בהיסטוריה לידי מישהו? התשובה היא לא. מה? מה, אין לך ספר? אבל אין. אין ספר, מה נעשה? אתה רוצה לקחת את הספר שלי? הנה, הוא מביא לך, יהודי היקר הזה. תראה, תראה, תראה איזה אחווה. אתה כאילו פליט מהצפון, כמעט. כן.
יש לי שאלה.
כן.
יכול מאוד להיות שהטענות פה עכשיו של פרעה בשלוש המכות הבאות, הם לא טענות הגיוניות, או לא פשוט טענות שבאות לברר משהו, אלא מקום של לא רוצה, כי הוא הכביד את ליבו, עד עכשיו הוא לא הכביד, כאילו הוא לא הכביד את ליבו, כאילו עד עכשיו הוא נתן לו למקום שהוא עוד יותר לברר את השאלות, כי מהמקום שאז אמר שהוא בכוונה נתן לו לשאול את השאלות האלה. יכול להיות שעכשיו בשלוש מכות האחרונות זה בחינות מסוימות של
אם זה היה סתם אנטי, אז התורה לא הייתה תורחת לספר לנו את זה.
אולי זה לא סתם.
גם אנחנו נראה מהכתוב שזה לא ממש ככה. אנחנו נראה, אנחנו נלמד את הפסוק, ואנחנו נראה שזה לא יכול להיות מה שאתה אומר. אבל אני רוצה לחזור לדברים שלך. הטענה של פרעה, שמצד כוונת מעשה הבריאה אין הבדל בין ישראל למצרים, טענה זאת מעולם לא הועמדה למבחן. ואז באמת נשאלת השאלה הרצינית. אמנם משה בתור נציג אלוהי ישראל מהווה משהו עליון, אבל האם הצד האלוהי האינסופי, נאמר, אותה שלוחה של האינסוף שמתגלה דרך האלוהיות שמשה מייצג, מי אמר שזה עליון יותר מן האלוהיות שפרעה מייצג? הרי אותו אינסוף מופיע בתור אלוהי ישראל וגם בתור אלוהי מצרים. ובאמת יש פה שאלה, אולי ניצוץ הקדושה שנמצא אצל פרעה עליון ביסודו, לא בהופעתו, בהופעתו הוא מקולקל מאוד, מדורדר מאוד מבחינה מוסרית, אבל אולי מבחינת שורשו הוא עליון יותר מן הניצוץ האלוהי המתגלה דרך משה. וזאת שאלה שלא התבררה מעולם. יותר מזה, יש כאן מקום בהחלט לפחד מצידו של משה. הבה נקרא את תחילת הפסוק. ויאמר השם אל משה, בוא, אל פרעה. העברית הייתה דורשת שהקדוש ברוך הוא יאמר לו, לך. אם אני איתך ואני שולח אותך למקום אחר, אני אומר, לך. אם אני אומר לך בוא, סימן שאני כבר שם. כי יכול הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אני מחכה לך, אני אצל פרעה. במילים אחרות, עשוי פרעה להתגלות כעליון ממך. אומר ספר הזוהר, באותה שעה נתיירה משה. ממה הוא התיירה? אומר הזוהר, הוא התיירה מן התנין הגדול. מה זה התנין הגדול? זה אלוהי מצרים. כלומר, יותר נכון, זה האינסוף המופיע דרך מצרים. וכאן הוא הולך להוציא החוצה את כל כוחו, אותו תנין הגדול. מי יודע אם מה שעם ישראל מייצג גדול יותר. אני אגיד את זה במונחים מודרניים. האם המוסר עליון מן הטבע או לא? עם ישראל הוא עליון ממצרים מהבחינה המוסרית.
לא, אבל לפחות הכוח הרוחני,
את צודקת. כלומר, הרוחניות, מבחינה רוחנית, משה גדול מפרו, ישראל גדול ממצרים. שאלה קטנה, ומי אמר שהרוחניות זה עליון מן הטבע? באופן מוחלט. אין לנו ראייה. ויתכן אפילו לומר, אולי צד הפוך, שיש צד עליוני המסותר במעמקי הטבע, שהוא יותר גדול מן המוסר. והדבר הזה עומד למבחן כאן. ואת זה משה לא יכול היה לדעת עד אז. כן, בבקשה. אורות אלים, כן. אורות תחשים ועתשים, נכון. שאורות התחש זה למעלה, כן.
גם לזה היה מקום בבנייה של בית המקדש.
אכן, אכן.
אולי אם יש כזה מקום, כאילו
אתה מתחבר לזה? בוודאי, בוודאי. יש מקום, בזוהר, מה שאת אומרת. כן. את רוצה שנפרט את זה או... אז בשלב הזה, אני אומר, אתם יודעים, זה מזכיר קצת את המאבק שיש בגן עדן בין הנחש לבין האדם. והשאלה היא פה, מי עליון ממי? האדם שבא עם ההכרה המוסרית שלו, בעצם רוצה להוריד מכיסאו את מי שמייצג את הפסגה של האדם הטבעי, דיינו הנחש. והשאלה היא פה, מי גובר על מי?
אבל למה זה לא מתח תמידי?
המתח...
ככה, ככה.
כן, אבל כאן רוצים לקבוע מהלך היסטורי נצחי על פי זה. השאלה היא, מי צודק? כן, בבקשה. נכון. נכון. באופן גלוי מצרים זו אומה מושחתת. נכון. אבל פרעה בא בשם השורש. כלומר, מה אכפת לך שאני מושחת? אני ביסוד שלי מצוין.
והשורש של המוסר?
זהו, זו השאלה. אולי המוסר זה סוג של חולשה. הרי הטענה היוונית היא שהעולם הוא לא מוסרי. המוסר זה רק איזה מין קליפת הגנה שהחלשים המציאו. אבל מי אמר שזה יסוד ההוויה? כן, בבקשה.
מה מוסר?
מוסר זה חוכמת הטוב והרע.
עוד קצת?
עוד קצת. זה אותה חוכמה שנותנת מקום לזולת. בסדר? למשל, לפי הטבע, אני חזק, אני יכול לאכול אותך. אני רעב, אז אני אוכל אותך. זה לפי הטבע. לפי המוסר, אני מתחשב בזה שגם אתה בעל זהות, בעל אישיות שאיננה האישיות שלי. ולכן צריך לתת לאישיות השנייה מקום. לכן אני לא אוכל אותך.
נובע? אתה אומר טבעי, אתה אומר חוקי היחסת שהוא עשור...
למשל, זה חד... לא, זה דוגמה. זה דוגמה. זה הרבה יותר רחב מזה. החוקיות. החוקיות הדטרמיניסטית.
זה מה שהדות הגיעה לעולם בעצם?
מה?
זה הערך הזה של המוסר שהיא ראתה עמים אחרים או תרבויות אחרות? כן, זה ממש קטן.
אני לא אמרתי שזה מה שהיהדות מבררת.
אמרת שהיהדות של המוסר עד בישראל.
One second, please. המוסריות שאנחנו מדברים עליה כאן איננה המוסריות של בן אדם לחברו. שזה אפשר לומר, באופן פונקציונלי, את אומר, אינטרסנטי נמצא בכל חברה. המוסריות שאנחנו מדברים עליה כאן זה המוסריות של הדיבור. דהיים, אולי אני אסביר למה הכוונה. יש למישהו פה איזשהו טוש?
הנה שם הדבר.
יש פה, נס. נא להקים, זה העולם. עכשיו אתה רואה? זה העולם. זה מהווה כמין ציור סכמטי של העולם. זה לא ממש. זה רק בגלל
בכאילו.
בכאילו, כדי להמחיש. זה, העולם הזה הוא עולם סגור. דיינו, אם אני כאן, אני נמצא בתוך מכלול של כוחות בתוך מעגל קסמים שחוזר אליו. כלומר, אינני יכול בעצם לצאת מן העולם. זה עולמו של משל של שפינוזה, שאומר שההוויה כולה ניתנת להגדרה ולמחקר. עכשיו, נא להכיר, זה העולם לפי הטענה של היהודים. היהודים טוענים שהעולם פתוח. דיינו כמו בלון שמנפחים אותו, ואם מפסיקים לנפח אותו הוא מתרוקן, לכן כל הזמן צריך להמשיך לנפח אותו. כלומר, יש השקיה, הייתי אומר, אינסופית של שפע בתוך ההוויה. ממילא יש אפשרות של התחדשות מתמדת. היחס הזה בין האינסוף לבין הבריאה, אני קורא לו בשם מוסר. ויש לו ביטוי ביחסי בין אדם לחבר. ברור? אז זה לא קטן בכלל. כן, בדיוק. לכן מצרים נקראת בשם בית עבדים. כל מצרים היא כולה בית עבדים, כולל פרעה וכולל האלים. הכל משועבד במצרים. העבדים, האדונים משועבדים, פרעה משועבד לאלים, שהם בעצמם משועבדים לטבע.
האלים משועבדים לטבע.
ודאי. האלים זה בעצם כוחות הטבע בעצמם הזוכים ליחס דתי, יחס פולחני אל כוחות הטבע. אבל בסופו של דבר זה אותה ההוויה.
כוחות הטבע משועבדים למשהו?
הם משועבדים לעצמם. לכן זה, הייתי אומר, זה מעגל קסמים, הייתי אומר דמוני, כן? הצורה הזאת. לעומת זה, פה יש חידוש. כוח החידוש הוא הכוח המוסרי שחידשו בני ישראל. איך הוא בא לידי ביטוי? על ידי החירות. החירות, אם לוקחים אותה ברצינות, משמעותה שהחוקיות איננה מוחלטת. בבקשה. האתאיסטים, כן, אפשר לומר. האתאיסטים גם הם חיים בבית עבדים, בוודאי. אגב, מה זה אתאיסט? צריך להבין, זה לא מי שאומר שאין אלוהים, זה מי שאומר שזה לא משנה.
זה כמו קומוניזם.
טוב, אפשר להרבה ענפים. כן, כן, דברי.
גם אבל בהקשר של המולדת יש
נכון. נכון. נו.
זה לא
חסד מתי זה הוכח? אחרי יציאת מצרים. זהו, כלומר, אני אמרתי שהיסוד דווקא התברר על ידי יציאת מצרים. כלומר, המולדת הטבעית שלנו זה מצרים, והתורה אסרה לחזור לשם. אבל זה כל הזמן, אבל כאן מדובר לפני שיצאנו. הדיון כאן, הפסוק הזה. כן, רק שפרעו לא שמע את השיעור שלי.
למה תאיסטו
משהו עבד? כי אין לו אפשרות של התחדשות. הכל צפוי מראש בעצם. כלומר, זה שאני לא יודע מה צפוי, זה רק חסרון ידיעה. אבל מצד האמת, כבר הכל משחק מחור מראש. אני באיזה מין מטריקס בלתי ניתן לפתיחה. אתה יודע מה זה מטריקס? לומדים את זה בישיבה. כן. בבקשה.
שאלה אם החירות מבטלת את
טוב, זו שאלה רצינית מאוד. אני לא יודע, אתם היום שואלים רק שאלות רציניות, לא יודע מאיפה זה בא לכם. זה... של הביטוי כפישות.